דף מם גימל עמוד ב' במשנה האחרונה בעמוד, אומרת המשנה: החרום פסול. איזו חרום? הכוכל שתי עיניו כאחת. רש"י אומר שאין לו כלל חותם בין שתי עיניו, וכשהוא כוכל עיניו במכחול יכול למשוך המכחול מעין לעין ואין החותם מעכבו. כמו כן, שתי עיניו למעלה או שתי עיניו למטה, או אינו אחת למעלה ואינו אחת למטה, או רואה את החדר ואת העלייה כאחד, או אחד כזה שהוא שכי שמש, הגמרא תברר כל אחד בפני עצמו, והזגדן והצירן. הזגדן מבואר שזה אחד כזה שהגוונים בגבות שלו שונים, הגמרא תברר, ושנשרו ריסי עיניו פסול מפני מרית עין. זאת אומרת, כל המומים שהזכרנו עד פה זה מומים שפוסלים עבודה. יש את המקרה האחרון במשנה שנשרו ריסי עיניו, זה כבר לא פוסל עבודה אלא זה חיסרון, בגלל שזה לא נעים מפני מרית עין. מברר את הגמרא: תנו רבנן, חרום. מה זה חרום? שחותמו שקוע, יש לו חותם אבל זה שקוע פנימה. כמו כן, חותמו סולד, אם החותם שלו קצר, או חותמו בולם, הנחיריים שלו סתומים, או חותמו נוטף, או במידה כזאת שהאף שלו יורד כלפי מטה בצורה כזאת, כפי שרש"י אומר, ותלוי מלמטה משפתו. בכל המקרים האלה הרי זה בעל מום שפוסל עבודה. מיני? שואלת הגמרא, איפה זה מופיע לנו בפסוק? תלמוד לומר, או חרום. האו בא לרבות את המומים הנוספים שיש בחותם. רבי יוסי אומר, אין חרום אלא כוכל שתי עיניו כאחד. בא רבי יוסי ואומר, לגמרי אין לו חותם, שקוע לגמרי פנימה. אמרו לו, על זה חכמים, הפלקת. לא צריך להגיע לזה שזה לגמרי לא קיים. אף על פי שאינו כוכל שתי עיניו כאחת, גם אם זה לא לגמרי שקוע, זה כבר נחשב כבעל מום. שתי עיניו למעלה, שתי עיניו למטה. מברר את הגמרא, מהי שתי עיניו למעלה, שתי עיניו למטה? אילי מה שתי עיניו למעלה דחזי למעלה, העין ממוקמת במקום שלה, אבל הוא רואה רק כלפי מעלה. שתי עיניו למטה, זה נמצא במקום, אבל דחזי למטה. אינו אחת למעלה ואינו אחת למטה, פירושו של דבר שהם נמצאים במקום, רק דחזי אינו אחת למטה ואינו אחת למעלה. ואם זה הכוונה, היינו רואה את החדר ואת העלייה כאחת, אז זה בעצם הפזילה, שזה אותו מום כמו למעלה ולמטה. אלא מבאר את הגמרא, שתי עיניו למעלה, הכוונה היא דקיימה למעלה, הם לא נמצאים במקום הנורמל אלא הם נמצאים במצח. שתי עיניו למטה, הם לא במקומם אלא דקיימה למטה, הם נמצאים בלחיים. אינו אחת למעלה ואינו אחת למטה, דקיימה אינו אחת למעלה ואינו אחת למטה, הם לא במקום הטבעי אלא עין אחת נמצאת למעלה במצח, עין אחת נמצאת בלחי. ויש מקרה אחר, וקיימה כסדרן, יש גם מצב שהכל נמצא במקום. נמי, אם הוא רואה את החדר ואת העלייה כאחת, דהיינו הפזילה הזאת, זה גם מום. מנה נמילי, שואלת הגמרא, מאיפה אנחנו לוקחים את זה? כי הרי על פניו כשאני מסתכל בפסוק, הפסוק מדבר על דק או תבלול. מאיפה לקחת שיש גם מומים נוספים בעין? דתנו רבנן, בעינו. כשהפסוק אומר או גיבן או דק או תבלול, בעינו. המילה בעינו מיותרת, כמו שאתה לא מסביר או גרב או ילפת או מרוח השח, אתה לא אומר איפה זה. ברור איפה המיקום שלהם, דק אני יודע שזה בעין, תבלול אני יודע שזה בעין. אז מה זה בעינו? זה בא לרבות כל מה שבעינו. מכאן אמרו, שתי עיניו למטה, שתי עיניו למעלה, אינו אחת למעלה ואינו אחת למטה, שהם לא נמצאים במקום הטבעי, ורואה את החדר ואת העלייה כאחת, או שמדבר עם חברו ואמר ואחר אומר, לי רואה, זאת אומרת, הוא מדבר אל א' ויש תחושה לב' שהוא פונה אליו. כל אלה זה מומין שפוסלים את העבודה בהם. תנו רבנן. נכון. תנו רבנן. מה שנאמר בפסוק, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב. איש עיוור או פיסח, המילה איש מיותרת. אמרת, כל איש אשר בו מום לא יקרב, עיוור או פיסח או חרם. ולכן אומרת הגמרא, עיוור בין סומה בשתי עיניו, בין סומה באחת מעיניו. מה זה עיוור? הוא לא רואה בעין אחת. חברבר והמים הקבועים, זאת אומרת, חברבר הקבוע או מים הקבועים, אמרנו חברבר זה שיש לו טיפות לבנות בעין, או אחד שיש לו מים קבועים בעין, מיני שגם הוא זה בעל מום. תלמוד לומר, איש עיוור, האיש מרבה גם את אלו. אמר רב, למה לי דכתב רחמנה איש עיוור דק תבלול בעינו? למה צריך לומר לנו את זה? אם אתה אומר איש עיוור זה כל מה שיש לו בעין, אז למה אני צריך להוסיף גם לנפרד דק תבלול בעינו? עונה הגמרא, צריכי תהי כתב רחמנה עיוור משום דלתנאי הוא כלל, הוא לא רואה, זה מום שפוסל עבודה. אבל חברבר והמים הקבועים דלתנאי בין, הרי יש לו פוטנציאל לראות, רק הטיפות האלה עכשיו גורמות לו שהוא לא יראה. המים הזה גורם לו עכשיו שלא יראה, אולי זה לא פוסל עבודה. כתב רחמנה איש, אז זה מרבה גם את אלו. והיא כתב רחמנה איש משום דלא דק דחזי כלל, והמציאות היא דלא כחזי כלל, זה גורם לו שעכשיו הוא לא רואה. אבל מחוסרה איתה לו, אחד שרואה רק יש לו ראייה מטושטשת, אולי זה לא פוסל עבודה. כתב רחמנה דק, גם אם יש לו קטרק, יש לו עכשיו את הכיסוי שלו, הוא רואה רק מטושטש, גם זה פוסל. והיא כתב רחמנה דק משום דמחסה, יש גם בראייה, אבל מבלבלת לו עם העין שלו, מה שקראנו תלמוד לומר, כתב רחמנה תבלול. תבלול אמרנו זה שהלבן נכנס לו לחלק השחור, הוא רואה בסדר גמור, אבל יש פה שינוי. והיא כתב רחמנה תבלול משום דמבלבלן, אחרי הכל יש בולבול בצורת העין, אבל משום משוניית הלא, זה שזה משונה, שזה נמצא במיקום שזה לא הנורמל, במצח, בלחי, או רואה אחד למעלה, אחד למטה, שינוי בשינוי, בטיבים של הראייה, אולי בכזה מקרה זה לא פוסל. כתב רחמנה בינו, ולכן כתוב לנו עוד מקור, שגם שינוי בקביעות המקום, או בהרגל צורת הראייה, גם זה פוסל. אמר רבה הילקח, כל מחמת כהיותה, כל מקרה שהוא לא רואה כלל, את ימיש, זה מום שלמדנו מיש. מחוסרה איתה, אם הראייה שלו היא רק ראייה פגומה, זה אנחנו לומדים מדק. מבלבלת, מתבלול. משונה איתה, דהיינו שזה לא במקום או במבט, זה לומדים מבעינו. למדנו במשנה יש מום נוסף שנקרא סחי שמש. אומרת הגמרא תני, תני רב יוסף, סני שמש, הקעת כזה שלא יכול להיות בשמש, מה שקוראים לבגן. חד כזה גם זה מום שהוא לא ראוי לעבודה. זגדיין, מחי רבונה, הראה רבונה, חד מדידן וחד מדידו. הראה רבונה על העין של עצמו, ושל אחד מהתלמידים שישבו לפניו. אומר רשי, ומי זה היה? רב יהודה, ולכן, ויקפיד רב יהודה שהביא אותו כדוגמה לפסול שבדבר. ולכן תוספות למעלה אומר, פירוש רב יהודה שהיה לפניו, פירש בקונטרס, שהיו עיניו משונות ולא פירש במה היו משונות. ורבינו תם מפרש דרב יהודה אריך בדורו הזה, כדי אמר בפרק המפלת. ורבונה איש גוצה הזה, כדי איתה במסכת תענית פרקת חסידים, ומשום אחי, לא היו עיניו ניכרות קטנות כל כך משל סתם בני אדם, אבל משל רב יהודה היו ניכרות שהיו גדולות הרבה, ולכך הקפיד רב יהודה. והיינו שינוי דעינו אחת גדולה ואחת קטנה. למה אני צריך את התוספות? כי תוספות מוסיף פה פשט. ואף על גב דלא אבי מומה לעניין אחו לעבודה עד שתהיה גדולה כשל עגל או קטנה כשל אבב. המשנה הבאה אנחנו נראה מה מחלל עבודה, מה פוסל את העבודה. המשנה תגיד אינה גדולות כשל עגל או קטנות כשל אבב, זה לא ההגדרה שלנו, ולכן מדגיש תוספות מכל מקום אין זה שווה בזרו של אהרון. זה לא דבר שמחלל עבודה, אבל זה כבר לא שווה בזרו של אהרון, וכיוון שזה לא שווה בזרו של אהרון, אז ממילא זה חיסרון של ביטול עסק כמו שדיברנו, אבל זה לא חיסרון של חילול עבודה. עוד מבארת הגמרא, מי טבעי שכבנה, מה זה? שגווניו שוכבים, הגבות יורדים על העין. זה קדום.
לגבי הנושא של המומים, אם זה מום כזה שזה לא מפריע לו לתפקד, אז הוא גם פסול לעבוד?
נכון.
כן.
זה קדום. אחד שחור ואחד לבן. כתוב פה בברייתא שכשיש לו גוונים שונים בגבות, זה חיסרון. ולכן שאתה שואל הגמרא, משמע שרק זה נקרא מום, שיש חילוק בגוון, אבל חילוק בעין עצמו זה לא מום. טענה, כל זוגה דלושה ולהדדי זגדום קרילי. כל איבר בגופו של האדם שנמצא כזוג ואין שוויון בין הדברים, זה נקרא חיסרון של בעל מום. זה יכול להיות ביד, זה יכול להיות ברגל, זה יכול להיות בעיניים, זה יכול להיות באוזניים. זה הגדרה של זוג. הצירן, איזה מום זה? עיניו טרוטות, טרוטות זה עגולות, וציריוניות זה עין שהיא יותר עגולה מאשר הטורטות, או שהעיניו דומעות זה במעט, דולפות זה יותר מדומעות, וטרודות זה יותר מדולפות, וגם זה נחשב כמום. טענה, למדנו בברייתא, הזוויד והדולפין והתומין. מבארת הגמרא, זוויד דמזור עיני, העיניים שלו משוטטות לכל הכיוונים, הם לא ממוקדים. לופין דנפיץ' זיסי, השערות של הריסים ארוכות במיוחד. תומין שתמו זיפף, בדיוק הפוך, שאין לו עכשיו שיער בריסים. והני שואלת הגמרא, גבי מומין תעני לו, זה מוגדר כמום של פוסל מחלל עבודה? והתנה לצלנו במשנה שנשרו ריפי עיניו פסול מפני מרית העין. אז הנה אני רואה שזה רק חיסרון של מרית עין, אבל זה לא מחלל עבודה. עונה הגמרא לא קשיא, המשנה דהשתיור גרדומי. המשנה מדברת באופן שהשורשים של השיער במקומם, ולכן זה לא מחלל עבודה, זה לא מום, אלא זה רק חיסרון של מרית העין. דלו השתייר גרדומי, מה שנאמר בברית הזה שלגמרי נסתלקו שורשי השיער, שנסתלקו לגמרי, זה מום שמחלל עבודה. עוד אומרת המשנה, עיניו גדולות כשל עגל או קטנות כשל אבב, או גופו גדול מאיבריו או קטן מאיבריו. אין פרופורציות בין הגוף לאיברים, בין אם הגוף גדול ביחס לאיברים, כמו הידיים, הרגליים קטנים, או לחילופין, הם גדולים והגוף קטן. חותמו גדול מאיבריו, אם החותם גדול או קטן מאיבריו. הצומם והצומה, מבארת המשנה, איזו צומה? כל שאזנב קטנות, אם האוזן קטנה במיוחד, זה חיסרון. והצומם, כל שאוזנב דומות לספוג, רש"י אומר שזה צמוק וסתום. אם שפתו העליונה עודפת על התחתונה, או שפתו התחתונה עודפת על העליונה, הרי זה מום, וזה פוסל עבודה. מסיים את המשנה, ושנשרו שיניו, זה גם פסול, אבל מפני מרית עין, זה לא מחלל עבודה, אלא זה חיסרון של מרית עין. לאור זה אומרת הגמרא, אמר רב, אפשר? שמחר יעשה ונוכל לנו. רש"י כבר אומר במשנה, תחילת הפרק, אומר רש"י בממג עמוד א', מומים אלו בין קבועים בין עוברים כל זמן שהן בו, אומרת, מתי המום הזה פוסל? כשזה בו. אם מחר אפשר לנתח את זה ולסלק את המום הזה, אז אין לבית. אז הוא יוכל לעבוד עבודה. אמר רב, משה רבינו 10 אמות היה. העיקרון של הדברים כמובן זה לעמוד לשרת. זה לא בגלל ש... זה לא בגלל שהוא אדם רע. יכול להיות ישראל החשוב ביותר, משה רבינו, אבל לעבוד עבודה הוא לא יכול. כי הוא לא כהן. אותו דבר ביחס לכהן. כדי לעמוד ולשרת, הוא יכול לקבל חלק לכל 100%. אבל לבוא ולעמוד ולשרת, צריך להיות אחד כזה שיש בפניו את הדברים האלה. אז אם הוא בעל מום, או שהוא שונה מאחיו הכהנים. כן, כי כל הדברים האלה זה לא מתאים, לעמוד לשרת, זה לא מתאים להיות לפני מלך כשרת, לא בגלל שהוא איש רע, לא בגלל שהוא איש לא, אנחנו באים אליו בטענות, אין לאף אחד טענות. כן. ודאי, 30 יום, יש הלכות, איך צריך לראות, כשאתה עומד ומשמש. אמר רב, משה רבינו 10 אמות היה. והגמרא הבינה כרגע שכשאומרים משה רבינו אמר, היה 10 אמות, זה באמה שלו.
מה נפלנו פה?
שמע, תראה טוב. שנאמר, ויפרוס את האוהל על המשכן. מי פרס את האוהל? משה רבינו פרסו, כתוב, ויקם משה את המשכן. וכתיב 10 אמות ערך הקרש. אז כדי לפרוס מלמעלה, צריך שהוא יהיה בגובה 10. אמר לי, רב שימי ברכי על הרב, אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום. דתנן, גופו גדול מעבריו או קטן מעבריו, זה פוסל עבודה. ויכול להיות שהשאלה היא, אז איך בכלל הוא עומד באותם 7 ימי המילואים ועובד עבודה? או לפי מי שלמדנו שכל 40 שנה הוא שימש ככהן, איך הוא עושה את זה? הרי הוא משונה לפי התנאים שלנו. עכשיו, למה הוא משונה? כמה הגובה של כל בן אדם? כמה בדיוק הגובה של כל אדם?
היחס בין הידיים והגוף?
כמה הגובה של כל אדם, ללא יוצא מן הכלל? 3 אמות. כל השאלה אם זה כולל הראש או לא כולל הראש, אבל 3 אמות. באיזה אמה? של הבן אדם. אז אם זה אוג מלך הבשן, זה באמה של אוג. כל אדם לפי האמה שלו. האמה, יש אמה סטנדרטית. זה אמה של בניין וכולי. האמה של משה, לכן רש"י מסביר בתוך הדברים, ועד המרן בפרקה דלאל בדף מם, אמה יתרה של משה חצי אצבע, לאו ושל משה ממש כאמר. דוודאי של משה הייתה יתרה מאוד על אותה של קרש שתיקן משה. יש אמה סטנדרטית, נקרא לזה צוח העניין רב חיים נועה, 48 סנטים. חזוניש, 58 סנטים, 58.5, כל אחד שמע. זה אמה. יש האמה של האדם. שיעור אמה, אם אני לא טועה, האמה זה נמדד מתחילת היד, עד סוף האצבע, זה נקרא אמה. מה הגובה של האדם? האדם הוא 3 אמות באמה שלו. לכן כשבאים לדון בשיעור מקווה, מאיפה לקחו 40 שיער? אז כתוב שלוקחים את האדם הממוצע. אדם הממוצע צריך אמה על אמה. זה המקום המידות שלו. ברום של 3 אמות. כמה זה אמה על אמה ברום 3 אמות? זה נותן שיעור של 40 שיער. אבל אם הוא נמצא במעיין, אז אם הוא נמצא במקום כזה שלא צריך מים עומדים, אז זה לפי הגובה שלו. עכשיו, כשאני אומר אמה, זה אמה של בן אדם. לפי אמתו, הבינה הגמרא משה רבינו מה היה הגובה שלו? 10 פעמים את האמה שלו. אומרת הגמרא, אז אם ככה, הוא משונה.
אבל משה רבינו לא צריך לדבר ששווה בזרו של האור,
למה?
הוא לא
צריך
של האור.
אבל הוא עובד עבודה. למה שיהיה שונה? כל מי שבא לעבוד עבודה, זה לא משנה, גם אם הוא זרות... לא, אבל אנחנו רואים פה כל הזמן שכדי לעבוד עבודה צריך להיות, כמו שאמרת, הפעה ייצוגית. אז גם זה מחייב את משה. כל מי שעובד עבודה הוא בתנאים האלה. אבל עשית את משה איך שלא יהיה משונה.
למה?
הוא לא היה 3 אמות באמה שלו. הוא היה 10 אמות באמה שלו. זה משונה. אז האמה שלו חריגה. היא קטנה, הוא גוץ ביחס לגוף. יש לו גוף גדול ואמה קטנה. ולכן התשובה של הגמרא טעות בהבנה. אמר לי, שימי, באמה של קרש כאמר. ודאי שבאמה שלו הוא היה 3 אמות. באמה של הקרש הוא היה 10 אמות. ולכן תופעות בשיטה מקובצת, הוא דן פה, משה רבינו 10 אמות היה. הקשה, הרי מפריש. כיוון שהמשכן לא היה גבוה אלא 10 אמות, שכן היה אורכן של קרשים, ומשה היה 10 אמות כדי המערכה, האיך זה נכנס באוהל לעבוד בשמונת ימי המילואים? וכל 40 שנה למען דאמר משה שימש בכהונה גדולה, כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, דעשר אמות בעשר אמות, איך יתיב? לא נכנס. מה תגיד? וכי תימא שהיה כופף קומתו, הליתה. דכיוון שהיה עובד עבודה, אם היה כופף קומתו, היו הבגדים נגררים, שהיה לבוש, שהיה משמש כהן. ואמרים על בפרק תמיד נשחט בסיפה, גמרא בפסחים במסמכי, ולבש הכהן מידו בד, שלא יחסר ושלא יותיר. ולאחי כאמרתם, דלא אבו כהנים מדלו למנאי, וכשהיו עובדים עבודה, הם לא היו מגביעים את הבגדים. ואם כן, הכנה משם הראייה נידון, שהלכו ברכובותיהם. אז הגמרא שואלת, איך הם הלכו הרעדה? הבגד מתלכלך, אסור שיהיה לכלוך בבגד? הוא אומר, שהלכו על גבי אבנים. תגיד, שירימו את הבגד. לא, כי להרים אי אפשר. לכן הוא אומר בסוף, ושמה יש לומר שהיה כופף מעט את ראשו. אבל לא בא בגוף, הגוף נשאר, כי אחרת יש לי בעיה עם העבודה. מה הוא יעשה? הוא מתכופף, אז הבגד עולה מידו בד, אז כשהוא עומד זה נשפח לצדדים. הוא לא כל הזמן באותו צורה כפופה. אז עוד פעם, אז זה משתנה. אם זה משתנה זה כבר חיסרון בדבר. אז זה מה שהוא אומר, היה באמת מזיז את הראש, לא היה פתרון. אם לא היה פתרון כזה, אז יכול להיות שהיורים לא הולך כל הזמן באותו צורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, חותמו גדול. מה זה חותמו גדול? תנה כאצבע קטנה, כמו עזרת. זאת אומרת, לוקחים אדם במידות שלו, מה השיעור הנורמלי של החותם, ואם החותם שלו עוד אצבע מאדם במידה שלו, זה נקרא חותמו גדול. כמו כן, הצימם והצימה, תנה. ודאי? יש אחד שזה לא חריג. אם היה חריג, אז היה צריך מדידה. תנה, אף הצימח, גם זה נחשב. לא אבי יד הרבנן, מה יצימח? שמעו לאו תאיה דה וכאמר, מן דה באי יצימח, מי רוצה לקנות צימח? והשתקח גדיה חביזה, והתברר שיש שם גדי עם אבניים ארוכות שנפלו. אז אוזן ארוכה, אוזן נופלת, זה נקרא מום של צימח. אמר רב חיסדא, עז שאין לה קרניים, על אף שבאופן נורמל לעז הרי יש קרניים, ורחל שיש לה קרניים, על אף שבאופן נורמל אין לה, קשרים לגבי מזבח, זה לא נקרא מום, וזה ראוי לקורבן. תניא נמיה, יש דברים שהם כמומים, ואינם כמומים, זה נראה על פניו מום, אבל זה לא מום. ושוחטים עליהם במקדש, אבל לא במדינה, ואפשר לבוא ולשחוט עליהם במקדש, לא במדינה. דהיינו, זה ראוי לקורבן, וזה לא מתיר בחור לשחיטה. ואילו הם, עז שאין לו קרניים ורחל שיש לו קרניים, והצימח והצימם והצומה. אמר רב חיסדא, אמר המאמר, ניטלו קרנותן וזכרותן עמהן פסולה. בתוך הקרן הרי צומח העצם, עולה כלפי מעלה ומתמלא באיזה חתיכה של בשר. אם ניטל עם העצם פסול, דהיינו זה לא ראוי לקורבן, אבל זה אין פודים עליהם, זה לא מום גמור. אי אפשר לבוא ולשחוט על סמך זה או לבדות את הבהמה. אבל נתלו כלפיים אם בכף הרגל וזכרותם עמהם, עם העצם, שמה זה פסול ונבדים עליהם. זה לגמרי מום. שואלת הגמרא מאיתי, ולמדנו אבל בברייתא לא ככה. נתלו קרניים וטלפים וזכרותם עמהם פסולה ונבדית עליהם. אז הנה אתה רואה שזה פסול גמור. פסול גמור עד כדי כך שאפשר לבדות, גם במקרה של קרניים, לא כמו רב חיסדא. עונה הגמרא לא קשיא, דהיתעקור התעקורי. במה שדיברנו בברייתא, הקרניים עם שורשי הזכרות, ואז יש כמו גומה בראש. זה אומר את הברייתא, זה פסול גמור שאפשר לבדות עליו. מה שבאנו ואמרנו שזה לא עולה כקורבן, אבל זה לא מום גמור, דאי אגום אי גמומי, זה נחתך עם הזכות אבל בצורה ישרה. אומרת הגמרא, ודאי אגום אי גמומי פסול? ורמינו? למדנו פרה, מדובר על פרה אדומה, כולה אדומה, גם השיער, רק הקרניים וטלפי השחורים, מה הוא יעשה? יגור, יחתוך, אם זה מום, איך הוא חותך? עונה הגמרא, תרגם הזעיר עם מילוי היזכות. בחלק החלול לגמרי, אם זה שחור, אז הוא יכול לחתוך את זה, ואז היא פרה אדומה. אבל בחלק שכבר נמצא בו העצם, שם באמת אם הוא יחתוך, אז ודאי שהוא יוצר פה מום, ואז הוא פוסל אותה. מה? כנראה אולי למעלה למעלה. נכון, שישה כזה, אבל כנראה שיש קיר, כך רשי מביא, שיש איזה 2-3 אצבעות. שאין זכות מגיע שם, ואין השחות מגיע, אין עד המקום הזכות, עד יחתוך. יותר מכאן תפילה, אם לא יהיה, והוא לא יכול לחתוך. משהו אחר, זה לא נשא מסד, מה זה קשור? אשר לא עליה עליה עול, אומרת התורה. מה זה נוגע לחתוך עכשיו את החלק של השחור?
חושב שזה יותר מאוד.
טוב, בשביל זה הגמרא אומרת שאתה חושב לא טוב. אומרת המשנה. דדיו שוכבים כשל אישה. אם הוא משונה בזה שהכהן, הדדיים שלו כל כך גדולים, שהם מדולדלים כלפי מטה ונראים שוכבים כשל אישה. קריסו צבא. אני חושב שזה כמו הפסוק בנסו. וצוותה ביטנה ונפלה ירחה. זאת אומרת, יש צוותה זה מעבר לגודל הנורמל, משתפך. טבורו יוצא כמין יבלת. נכפה אפילו אחת לימים, אחד שסובל ממחלת הנפילה, גם אם זה לא בזמנים קבועים. רוח קצרה באה עליו, רש"י אומר רוח שד, נכנס בו רוח שטות. כל אלה, כולל המאושבן, אומר רש"י שהבאים שלו גדולים, הוא בעל גבר, הגיד שלו גדול, הגמרא תגדיר בדיוק מה הכוונה, אחד כזה פסול לנו לעבודה, הוא בעל מום. אמר רבי אבא בריידר הבכי הבר אבא, משתינים מים בפני רבים, ואין שותים מים בפני רבים. הלכה. חלק זה דרך ארץ וחלק זה הלכה. אומר רש"י בשורה רביעית מלמעלה, זה דרך תלמיד חכם להיות צנוע באכילה ובשתייה. אבל להטיל מים לא לאבד צנוע, שמא ימתים ויסתכן. לנו היה רם כזה, שכשהוא היה צריך לשתות מים, היה שם הכובע, מברך, מסתובב ושותה את המים. שאלתי אותו פעם, הוא אמר לי שזה הגמרא, שמואל גרוסברט. דרך ארץ, הלכות דרך ארץ. לשתות מים לפני רבים,
לפנות גב לרבים, זה לא דרך ארץ.
לשתות מים בפני רבים צריך לסובב פנה ולשתות. למה? כי זה הלכה.
מזכה את הציבור.
לא אמרתי שאסור לו להגיד ברכה. הוא עמד, אומר את הברכה, גם לא עומדים, יושבים, אומרים את הברכה, ואז הוא מסתובב ושותה שלא בפני ציבור. עוד מעט אתה תראה. בא תוספות במקום. ואומר תוספות הגדרה. אם אני הולך לשורה הרביעית של תוספות, תוספות יש לו שאלה, מה שמעתם שדרך לשתות בפני רבים בלא חזרת פניו? אומר תוספות, היינו בשעת סעודה, דום ידי קלה, ובהלכות דרך ארץ אמרינן, דברבים הופך פניו לצד אחר, וישתה מים. דרך ארץ זה התורה מלמדת. אומרת התורה, מה זה דרך ארץ כשאדם לפני, נמצא בפני רבים, ויש המשך. ושם כתוב, וישתה מים, נראה דנקת מים לפי שאין רגילים לשתות כולן מים, אלא עצמה בלבד. אבל שאר דברים רגילים לשתות יחד, ואז אין לי בעיה. זאת אומרת, אם כולם עכשיו שותים קפה והוא שותה איתם, אם כולם שותים מים והוא שותה איתם, זה לא חיסרון בדרך ארץ, אז הוא עושה כמו כולם. אם הוא יושב בסעודה פקרת, יש עניין לשבת ביחד, כדי שיוכלו לברך ולזמן כאחד. זה לא חיסרון בדרך ארץ. אבל אם כולם יושבים והוא שותה לצימאון, אז הדרך ארץ זה שהוא לא יעשה את זה בפני רבים, אלא יסתובב בבן שהוא שותה, לא כשכולם שותים איתו, הלכו דרך ארץ. אני ראיתי.
אחד.
אני ראיתי גם
לרוצים שותים. דרך ארץ.
זה הרב.
אה. עכשיו אנחנו מדברים מה הדרך ארץ. אם כולם שותים באותו הזמן, אני לא דיברתי. זה הדרך ארץ. ויש המשך לתופות. אומר תופות, ורבינו תם אומר, דאחי כמה, וזה בדיוק המסר של הגמרא. דאפילו לאותם הצנועים שמקפידים שלא לשתות מים בפני רבים, לא להבת צנוע להטיל מים שמה ימתים ויסתכן. אבל יש דבר ששמה אל תהיה צנוע, כי הצניעות הזאת היא ואיסור ולאו, שלא יגיע לידי חף ושלום סכנה, שלא יהיה עקר. ולכן ממשיכה הגמרא ואומרת, ותניא נמי אחי, וכך למדנו בברייתא, משתינים מים בפני רבים ואין שותים מים בפני רבים. אנחנו כבר דיברנו על זה פעם בהרחבה. איפה המקום הכי חשוב בבית הכנסת? כמובן, לא נכנס עכשיו ארון קודש, לא מצד הקדושה שבו. אז כתוב מפורש בהלכה, שבאים להקים בית הכנסת, המקום שצריך הכי להקפיד עליו זה בית הכיסא. למה? כי אם אין בית הכיסא לבית הכנסת, אז אדם שבא וצריך להטיל מים וכדומה, לא יכול להתפלל. יש איסור להתפלל, יש איסור להתפלל בזמן שהוא זקוק לנקביו. אסור. אז שם צריך להיות, רק הציבור לא מודע. אתה לא תראה שמה לעילוי נשמת אבי מורי וכו', אמי מורתי. אבל למה? זה יהיה המקום החשוב ביותר למעשה. שם צריך להקפיד שזה יהיה נקי ושיהיה מסודר, כדי שיהיה אדם נעים לו להיכנס ויוכל לקיים את זה שהוא יבוא לנהל לתפילה. אחרת הוא לא יכול להתפלל. וזה אומר את הגמרא. אומרת הגמרא, שם הרי לא היה בית הכיסא אצלהם בבית הכנסת. אז מה הוא יעשה עכשיו? אדם נמצא באמצע הרחוב, מה הוא יעשה? אז ברור שאם הוא יכול להיכנס מאחורי מקום ולעשות בצניעות, אין ספק. אבל אם נמצא באמצע רשות הרבים, אין לו ברירה. אז פה אל תהיה צדיק, פה אל תחשוב שזה דרך, הדרך ארץ זה להטיל מים. ולכן ממשיכה הגמרא ואומרת, ותניא נמי אחי, משתינים מים בפני רבים ואין שותים מים בפני רבים, הוא מעשה באחד שביקש להשתין מים ולא השתין, ונמצא קרסות צבא, הוא הגיע לידי סיכון. ממשיכה הגמרא ואומרת, ודאי, זה פסוק בתורה. מה תביא בהמשך? זה פסוק. ודאי. הכל נלמד מדרשה, כן, כמובן. כתוב, כל המומים זה הרי למדנו מפסוקים. נכון. ואו, זה בא לרבות את הנוספים. או פעם ראינו איש לרבות, או פעם ראינו או, זה לא משנה. יש ריבועים לכל דבר. מה שחזל, גילו לנו שזה נכלל בדבר. שמואל יצריך לבשבתא דריגלא, תראה מה שקרה. שמואל הגדול, הבר פלוגתא של רב, רב תנא ופליג, צריך להבין על מה מדובר. שמואל, שמואל הרבי הגדול של נער דוי, אחד מהערים החשובות בבבל. היה שבת של הרגל, 30 יום קודם לחג, היה באים כולם לשמוע דרשה של הרב. אז מי לא הגיע לדרשה של שמואל? ובאמצע הדרשה הוא היה צריך שירותים, אבל אין שירותים במקום. מה עשו? נגדו לי גלימה, אז פרסו לו סדין והוא הטיל את מימיו. עתה לקמי דבוע, הוא בא לפני אביו, אמר לי, אתן לך דלת מי הזוזי, אני משלם לך 400 זוז. צריך לזכור שבתולה מקבלת 200 זוז, וזה היה בזמנה מזון שמספיק לחיות שנה שלמה. אני אתן לך 400 זוז וזילה עד הרובדה, ולך ותחזיר את הדברים ותאמר בציבור שטעית במעשה שלך. ולמה? את דאפשר לך, אתה אדם חשוב, אז פורסים לך סדין. ומה ילמד מזה התלמיד שנמצא בשיעור ורואה של הרבה פורסים סדין? דלא אפשר למה הוא יעשה? להסתכן, אז הוא יתאפק. ואם הוא יתאפק מה יקרה? אז הוא יבוא לידי סכנה. אז אתה מכשיל את הציבור. מספר את הגמרא, מר ברבשי יצריך אגודה דגמלה. מר ברבשי יצריך להטיל את מימיו בדיוק כשהיה עומד על הגשר. אשתי, אמרו לי חמתך קעתיה. אז אמרו לו, חמתך באה לפה. אמר לה, באודנה. אומר רשי, אפילו בתוך אוזנה הייתי מטיל מים אם לא היה לי מקום אחר קודם שאמתין. וכל שכן בפניה, וכל שכן בפניה. מסביר המרשה, הוא אמר את זה לדרך ארץ אגב, הוא לא אמר את זה כזלזול. אומר המרשה, פירשה שאפילו בתוך אוזנה הייתי מטילה כאן שלו, ועוד יש לומר, דקאמר באוזנה, כלומר דיינו מן הצד ולא כנגדה. המסר היה שאם היה צריך, זה סכנה, זה איסור לב, אז מה זה משנה מי נמצא פה? אז אם צריך, אז הייתי מטה את עצמי שלא לעשות לה בפנים, כי זה לא דרך ארץ לעשות לך מותו בפנים, אבל הייתי מטיל את ממאי. למה? כי זה סכנה. והגמרה מספרת, תנו רבנן. הגמרה כלפני זה שואלת, וטייפק למשום אלקת, אולי נגיד, כמו שדיברנו בלאל, שביקש להשתים ולא השתים ונמצאת קרסות צבא, ומאי דמשום המתנה הוולדימה אלקה, אולי הוא שתה איזה משקה שגורם לזה שקרסות צבא. עונה הגמרה בשוטט, מדובר שאחרי שהוא התחיל להטיל מים, אז הוא לא הטיל את זה בכילוח, אלא בשוטט. עכשיו, אדם שמטיל בשוטט זה אדם שיתפק, ולאור זה שהוא יתפק, אז זה כבר לא יוצא קולח, אלא זה יוצא טיפין טיפין. וממילא אנחנו רואים שהחיסרון היה לא בגלל שזה משקה שגרם לו לזה, ואז החשש שהיה קרסות צבא, אלא זה בגלל שבאמת ההתאפקות הזאת הביאה לידי סכנה. תלו רבנן, שני נקבים יש בו באדם. גם שכשזה נראה שיש גיד אחד, בתוך הגיד יש שני צינורות. אחד מוציא שתן ואחד מוציא שכבת זרע. ואין בין זה לזה, אלא כקליפת השום. יש עצם דקה, זאת אומרת, בשר דק כקליפת השום, שזה מפריד ביניהם. ומה קורה? בשעה שאדם נצרח, אם נקבו זה לתוך זה, נמצא עקר. אם הוא מתאפק, אז זה מתפוצץ. ואם זה מתפוצץ, אז זה גורם לאדם להיות עקר. ולכן להלכה, כך נפסק, שאסור לאדם להעמיד את עצמו על מי רגליים. כשמדובר על גדולים, אז אפשר להתאפק. זה לא מביא לידי סכנה. גם שם יש כללים, אבל בהלכה מפורש ומפורש לגבי מטיל מים, יש דין שאסור לו לעמוד ולהביא את עצמו, כי הוא מביא את עצמו לידי סכנה שלא יהיה עקר. ועל זה מזכירה הגמרא, אמר יש לקיש, מי דכתיב לא יהיה בך עקר והעקרה בזמתך, מתי לא יהיה בך עקר? מתי קורה לאדם שלא יהיה בו עקר? בזמן שבבהמתך, בזמן שאדם נוהג כמו בהמה, בהמה הרי לא חוסה חשבון שהיא צריכה להטיל מים. אם הוא לא עושה חשבון כי עכשיו יש צורך, אז ממילא נמנע בו החשש הזה שלא יהיה בך עקר. אומר על זה תופו, תימה, איך יכולים לשים עצמם כבהמה בהטלת מים? שהיו צריכים לצאת חוץ מן המחנה ולהרחיק ג' פרסאות. כדי אמרים לה בפרק בתרא דיומא, דהן נפלים לא בצדיהם ולא לפניהם אלא לאחריהם. והיינו אפילו בקטנים, זה בפרק מי שמתו מוקמה ויתת יהיה לך על עוזך מחוץ למחנה ויצאת בקטנים. אז תופות יש שערה, תימה, תופות קשה לו, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? השאלה הייתה כמובן על המדבר, והתשובה היא שכנראה הפשט הוא שאדם לא צריך לחכות לרגע שהוא נצרח ואז להטיל, אלא הוא צריך לבדוק את עצמו. לכן כתוב שלפני שהוא בא לתפילה שיבדוק את עצמו שיש לו גוף נקי, כי אם הוא לא בדק את עצמו אז עלול לבוא לידי סכנה, זה אסור. אמר רבי שואב לוי, לא יהיה בך עקר מן התלמידים. זה ברכה שלעולם יהיה לו לאדם תלמידים, והכרה שלא תהיה תפילתך עקורה לפני המקום. רש"י מבין, כשתתפלל על בנים תהיה תפילת נשמע תפילתך. אי מתי? בזמן שאתה משים עצמך כבהמה. זאת אומרת שלא תמתין מלהטיל מים, אז התפילה שלך תהיה נשמעת, כיוון שאז בן אדם, אדם לא יגיע לידי סיכון. טוב, זאת אומר פירש בקונטרס שלא תהיה עקרה כשאתה מתפלל לבנים. ונראה דה לכל תפילה כמה, כדי אמר שאין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כבהמה, כדי כתיב אדם הוא בהמה תושיע השם, ובמי שמשים עצמו כמי שאינו, כדי כתיב תולה ארץ על בלי מה. על מי עומדת הארץ? על אחד כזה שתולה את עצמו ככלום, על בלי מה, זה ההגדרה.